ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אני מרגיש צורך לחזור פעם נוספת על הקטע שדיברנו בפעם הקודמת בגלל היסודיות שלו. קודם כל אני מתכוון לצדיק ב' אמור צדיק ב' בקטע ויקרא אל המלאך אשר מן השמיים. למעשה, הבעיה שמסתתרת מתחת לקטע הזה, היא כתובה גם בפרשת השבוע, ובפרשת השבוע היא מהווה בעיה פרשנית גדולה מאוד. נתחיל קודם פשט פשט. מה הקושי בפרשת השבוע בפסוק הראשון? פסוק הראשון, פסוק תמים ונחמד מאוד. ויראה אליו השם בלמים ממרא ויושב בפרעה. מה קשה פשט? לצורך מה? תמיד כשקדוש הקדוש ברוך הוא התגלה, כתוב מה אחר כך? אחר כך הוא אמר, אחר כך הוא דיבר, אחר כך הוא ציווה. ויראה אליו השם בלמים ממרא. ומה קרה לו? אחר איזה סיפור של מלאכים, אנשים וכו'. אז בשמה היה הגילוי הזה? אני לא יודע, לא שאני יודע מה זה הגילוי, אני לא יודע מה זה בעיר, אבל כתוב שהתגלה לו השם. דרך כלל שיש גילוי, הגילוי הוא עם איזה מטרה, עם איזה כוונה. אז מה, אז באיזה שיטה פתר את זה רש"י, בלי שהוא שאל? אז רש"י אמר מילה אחת, ובזהו תרס את הקושייה. מה כתוב ברש"י?
לבקר
את החולה. על פי איזה שיטה עבד רש"י כשאמר לבקר את החולה? עכשיו, על פי דרשת סמוכין, שהרי הפרשה הקודמת מספרת על מילה. מספרת על מילה, ובמילה, השלישי למילה זה, יש לזה גם משם הלכתי, לגבי חילול שבת, לגבי טיפול באבא. ולנימול, אז וכאן בוודאי יהודי זקן ב-99 ולא אז, אז בא להודיע את החולה. זאת אומרת, לבקר, גם בלבקר את החולה, יש מפה דבר הנלמד. לבקר את החולה, יש לו משמעות של סעד, של עזרה, של להחליף לו את המצעים, לעשות משהו ש... יעזור לו. ויש עצם העובדה שיש לו חבר שהוא לא מודד, שהוא יכול להיענח ומישהו שומע. זאת אומרת, עצם מה? וירא אליו השם במה? מבקר את החולה. הוא לא אפילו לא שאל אותו מה שלמה. כמובן, אברהם אבינו, מעצם הפגישה הזאת, הוא נעשה כבר בריא. על כל פנים, אורח כזה, הכנסת אורחים כזאת. אגב, מה מסופר בהמשך? וימהר אברהם.
עוד פעם? רץ
אברהם. בפשט למה הוא יצא לרוץ?
בתורכים.
אז ריסות בנשיא את המצווה. יש בפרקת רב לזר השלמה מעניינת. הבקר הזה ברח מאברהם, הפר הזה. הפגישה הייתה בינוני ממרא, כתוב לא רב התורה. והוא רץ, אברהם רץ אחריו. אם הוא בורח צריך דווקא לתפוס אותו. הוא רץ, כתוב בפרק רב לזר, פתאום הוא נעלם לו הפר. הוא נכנס לאיזה בורם, מאיזה מערה, אברהם נכנס אחריו. אז הוא נכנס אחריו, הוא רץ למערת המכפלה. וזה כמובן מיושב קושי נוסף. בפרשה הבאה בחיי שרה כתוב וייתן לי דברו עם נפרון ופיגולים וייתן לי את נערת המכפלה שלו. מאיפה אברהם ידע את זה? הוא היה קצין מטה לענייני ארכיאולוגיה. מאיפה ידע שיש לו שם נערת המכפלה? כתוב נערת המכפלה שלו, אמרנו את זה בידוע. הוא היה בחמת המכפלה. אז אברהם אמר, זה דווקא בית קברות לא רע בשבילי. למה? כי מי נורא שם? את הדם הראשון. אז אמרו, הוא ראה את הדם, הזוגות, מערת המכפלה, הזוג הראשון זה האדם הראשון. מה רבותיי מונח בדברי חז"ל האלה? עמוק מאוד. אברהם אבינו, היה לו קשר רוחני עם הקדוש ברוך הוא, וירא אליו השם. פתאום יש שלושה ערבים, נניח משתערבים למטבלהם, לא משתערבים, כן מזהה אותם, לא מזהה אותם. גדולה הכנסה תוכים מקבלת פני השכינה. נו, ומה עם ההפסד הרוחני, שהוא ניזון מזה והשכינה, אני עוד לא יודע מה זה הוא מדבר בשכינה, אבל כולם מבינים זה מדרגה גבוהה. אז הוא מדבר במדרגה גבוהה כזאת, הוא משיב. מה יהיה התשובה? אתה זה נקרא מסירות נפש. יש הלכה שגדולה הכנסת אורחים, הוא מוכן להקריב גם את הרוחני שלו. טוב, הפסיד הפסיד. אבל הקדוש ברוך הוא, למה גרם משה יפסיד את הדבר הזה? עכשיו אני אשב לדבר הראשון. למה במגן הצעה אברהם אבינו להתגבר על יד האדם הראשון? אנחנו, הגמרא בבבא בתרא, אין לנו התחלה של מושג מה פירוש אדם הראשון. אבל מעצם ההגדרה, מה מונח באדם הראשון? שמי שראה אותו, לא היה לו ספק שהוא ראשון. מה פירוש שהוא ראשון? שהוא נברא על ידי הקדוש ברוך הוא, שהוא לא נולד מאמא ואבא. זאת אומרת שזה התחלת הבריאה. מי שראה את אדם הראשון, אין לו ספק שהעולם נברא על ידי כוח עליון. ואדם הראשון הוא המייצג, הוא המעצבה. כי אחרת אתה תראה את זה בשביל אדם הראשון. הוא גם תראה נולד מאבא ואמא רגיל. לראות את אדם הראשון פירושו של דבר להכיר בבריאה. להכיר שיש בורא לעולם. אברהם אבינו כל ימיו, יוצא משם השם בעולם. כל עוד שהוא חי, הוא מפרסם. אברהם אבינו מת, אני ידעתי שיזמן בניו את ביתו אחריו. ומאיפה תהיה העוצמה הזאת, כמו שאברהם אבינו הכיר? אמר אברהם, בדרך הטבע, עובדה שגם אנחנו עושים את זה. אבל אפשר, ביום הזיכרון אתה עולה לקבר. יבואו לראות אותי, אומר אברהם אבינו, יבואו לראות את אבא, יבואו על ידי יושב. אז יראו את האדם הראשון. האדם הראשון זה חיזוק האמונה. אברהם אבינו הרוויח מה שהוא רצה להיקבר על יד האדם הראשון, הוא רצה לטפח את אמונת הבריאה מיראו אותי, יראו אותו. זאת אומרת שמה הרוויח אברהם על ידי הריצה אחרי הפר? הפר הזה משך אותו. ומה משך אותו? קבלת פני השכינה, קבלת פני השכינה לדורי דורות בכל עם ישראל. זאת אומרת, על ידי זה שאברהם אבינו עשה את החשבון הזה, אז ממילא באמת אתה אפשר את השכינה, אבל הרווחת רווח הרבה יותר גדול. שכל הצאצאים אחריך יכירו בקדוש ברוך הוא על ידי הקבורה הזאת. על הכנסת הורים גדולה, היא גדולה שדרך קבע יהיה הכרה בבורא על ידי הסיפור הזה. אני חוזר עכשיו למאמר מוסגר, אני חוזר עכשיו למבקר את החולה. אז אברהם אבינו חולה, והקדוש ברוך הוא בא לבקר אותו. לכן לא כתוב מה קרה, וירא אליו השם, וירא אליו השם, וירא אליו השם, בוקר טוב, בוקר טוב, כבר מאושש אותו. זה הייתה שיטת רש"י, והוא ברח מכל מה שנרמז מתחת לכותרת הזאת. איך הרמב״ם ואיך הרמב״ם למדו כל תושב? וירא אליו השם באלוני ממרא, הוא יושב בטח, וזו כותרת. בתחביר מודרני היו עושים נקודותיים, שורה וקו מתחתיה. ומה שמסופר מכאן ואילך, זה מה שמסתתר מתחת המילה התגלות. הירא אליו השם באלוני ממרא, די, לא הייתה לו התגלות. נכון, היום, בסדר. זה כבר פרטים שמשפצים עושים את זה חם, כי אפשר ללכת, הם הולכים, הכל למד, אבל זה הכל תלם. אמר הרמב״ם, שבעיני שלושה אנשים נמצאים על העם, זה חלק מההתגלות.
המלאכים מתגלים רק בחלום.
עוד פעם?
כי המלאכים מתגלים רק בחלום.
כבר אתה לוקט עמדת לגמרי לא כל כך פשוט. מי אמר לך את זה?
רמב״ם.
אם אמרת את זה, אני חוזר בי, אני לא חושב שאמרת דבר כזה. הרי כתוב בתורה, אם יהיה נביאכם השם במראה, בחלום הדבר בו. עדיין יש פה דרגה של מראה, ויש דרגה של חלום, ויש דרגה של פלפה, ויש דרגה בנושא שאנחנו מלאך מן השמיים. הרמב״ם היה חשוב לו לנסות להסביר לנו מה פירוש התגלות. הרמב״ם מנה, אני חושב, 10 או 11 מעלות בגילויים. זה דווקא מין הגדולה לגבי עוצמת הגילוי, מה קודם למה, מה חזק יותר למה, מה נמרץ יותר למה. אז הולך על פי דירוג מלמעלה למטה, הפוך, אינני יודע. על כל פנים, אז פירושו של דבר, שכל הסיפור על מרוצתו של אברהם ולשונות בחרדל וכל הדברים האלה לא היו במציאות שאנחנו מכירים. במילים שלנו, אם אנחנו היינו עומדים על יד אברהם, אנחנו היינו רואים יהודי זקן שעבר את החוויה של המילה לפני 3 ימים וזהו. וכנראה בתרדמה או במשהו כגון זה, הוא שם, הוא מורדם. והוא רואה כל מיני מערכות כאלה. כך אמר הרמב״ם. כן.
ובפרשה הקודמת, כשגם מופיע וירא השם לפני בברית מילה, איך הרמב״ם יסביר את זה? כי לפי זה הוא מתגלה ממש.
המילה ממש היא בעייתית. למה אתה קורא ממשות? הרי זה בדיוק הבעיה שלנו, מה נקרא ממש, ממש. אגב, שם יש איזה, עוד איזה סעיף קטן בנושא הזה. שם כתוב אחרי ההתגלות לאברהם, אז כתוב, ויעל מעליו אלוקים. הרמב״ם מזורי התורה, בהחל מפרק ז', נדבר שם על יסודות נבואה, אז הרמב״ם אומר, שנבואה דרך כלל לא באה על האדם בצורה פתאומית. האדם צריך להתכונן אליה. הוא צריך להתכונן אליה גם מבחינת תיקון המידות, הכשרה לנבואה. עובדה היא, הבאנו כבר כמה פעמים, כשאלישע במלחמת המלכים שם ליד פטרה מתבקש להגיד את דבר השם, אז הוא אומר, נו, תכולי מנגן, ותנאי 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 כנגן המנגן, ותנח על הרוח השם. דבר עוד יותר בסיסי, בירמיהו מ"ב, אחרי החורבן, אז שרידי הפליטים שנשארו פה, באו לירמיהו ואמרו, אנחנו עושים את דבר השם, מתחייבים לבלה את מה שהקדוש ברוך הוא אמר. אמר ירמיהו, יגידו לי, אני אגיד לכם, מה היה הלאה? 10 ימים היה שקט. אני לא יודע למה הקדוש ברוך הוא בחר 10 ימים. על כל פנים, ויהי מקץ 10 ימים ויהי דבר השם. זאת אומרת, ירמיהו עשה כל מיני תרגילים רוחניים, פדני לדמן. והשם לא התגלה לו. והוא רצה להגיד את זה היה לטובת העניין. לא, לא, לא. ובסוף אחרי 10 ימים הוא התגלה לו. זאת אומרת שהנבואה היא... כבר אמרתי כמה פעמים שהטיפול בנושא הזה הוא בדורות האחרונים הפחית ברמח"ל יש קצת, ברב קוק יש. בחוג של הרב קוק הנזיר היה הולך למדבר. היה לו שם סיפורים, המערבים תעשו אותו, הוא מספר ביומן. הוא היה מסתובב במדבר יהודה בשביל לשמוע משהו. אולי איזה חתיכת גילוי או משהו כגון זה. אז זה הרמב״ם ביסודי התורה. סביר להניח, ואני אומר את זה בסבירות, כמעט ולא מצאתי מי שכותב. כמו שהנבואה כדי להישרות על האדם צריכה הכנות ודרגות, כך גם כדי שהנבואה עוזבת את האדם, זה סברה. ניקח בדברים שקשורים אלינו. אתה נכנס למצב רוח מסוים, דבר שהדהים אותך, גם כדי להשתחרר או להיעזור אותך, זה גם צריך להיות בצורה מדורגת. לאט לאט אתה חוזר לעצמך, זה לא בבת אחת. כך אמר הנציב, ואמרתי כבר שהנציב יש לו הדגשים מיוחדים בפירוש על ענייני נבואה. אולי גם בזה הוא השפיע על הרב קוק. על כל פנים, אמרתי שהרב בר אילן, שהוא היה צעיר בין הזמנים של הנציב, כותב בסוף דבר, במהדורה שהוא הוציא, שראוי היה אבא שיעשו אנציקלופדיה מתורתו. זאת אומרת, ערכים, כמו שהוא חשב וביצע את האנציקלופדיה התלמודית, הרב בר אילן. ואז באמת יסוד הנבואה במשנתו של הנציב זה דבר מיוחד במינו. יש דבר שלא עסקו בו הרבה לפניו. והנציב אמר, נבואה שבאה על האדם צריכה לעזוב אותו גם כן בצורה מדורגת. והראיה, שבאתי בברית מילה כתוב, ויעל מעל הדלוקים. מה יקום השמילן? אז הוא אמר, כל פעם שהנבואה עוזבת את האדם, היא עוזבת בצורה מדורגת. וכאן, בבת אחת. בבת אחת, מדוע כשהיה צריך למול את עצמו. כי כרגע, כל רגע עכשיו, אחרי שנצטבה, לכן אני חוזר למה שאמרת, כאן היה ציווי לעשות. אני מודה, וזה תקליט כותב הדבר שלנו. מהי נקודת הפגישה בין העולם הרוחני שהנבואה מייצגת, לבין העולם הפרקטי, איך זה מתיישם בפועל ממש. וגם זה לא פשוט את הדבר הזה. על כל פנים, בוודאי שאין הנבואה רק ארטילאית. היא לא רק דבר רוחני, יש לה גם ביטויים מעשיים, והביטויים המעשיים הללו הם אלה של מצוות שצריך לעשות וכו'. על כל פנים אני חוזר עכשיו לרמב"ן. אמר הרמב"ן רק רגע, שלושה מלאכים היה דמיון נבואי. זאת אומרת, אם אני הייתי עומד על יד אברהם, לא הייתי רואה. וואו. מה קרה אחר כך? כשנניח אל המטרה, אז אברהם גם כן דמיון. היה שרה אשתך גם דמיון. מה קרה אחר כך? אחר כך יש סיפור הסדום. אז מה קרה? הוא גם זה דמיון? אז הרמב"ן אמר אחרי הסדום. אם אני הולך עם הרמב"ן, אני צריך לדעת איפה זה נעצר לי. איפה יש הפגישות האלה וכולי וכולי. איפה למשל במעשה, מוכרח לומר שגם הרמב"ם יודע שזה לא יכול להיות דמיוני.
שלא יצרה.
איפה?
שלא יצרה.
למה היה לא דמיוני?
לא, זה נציב מלך.
מה?
יש לוט שנהפכה גם נציב מלך, עד היום יש את זה.
סליחה, זה קודם עד היום נשאיר את זה למשלט, ליד הבר שאול שהספר אותו כל מיני סיפורים, נחמד מאוד, אבל גם זה יכול להיות. הקהילה לא יכולה להיות דמיונית. למה?
ניסיון.
כי הרי כל הקהילה היה בשביל להראות את הבכוח ובפועל. הרי אדם יכול לשכב על מיטתו, למה? אם הקדוש ברוך הוא היה, הוא אומר לי, אני הייתי עושה את זה. אגב, יש כאן וורט חמוד מאוד של רבי איזק שר. רבי איזק שר היה ראש ישיבת סלבודקה. היה חתנו של הסבא מסלבודקה. כשישיבת חברון התפצלה ועלתה לחברון העיר, אז הוא נשאר שם בליטה, הניג שם את הישיבה, ובקיץ, אני יודע, בבלעדים 39, הוא נסע לחופש לשוויץ, מאז פרסה מלחמת העולם הראשונה השנייה, כך הוא ניצל. אז פעם הוא אחד, הוא היה איש מאוד מאוד אלגנטי, ההנהגה שלו הייתה אלגנטית. בדרך כלל מיד אחרי תפילת שחרית, הוא היה הולך הביתה. אני רק חושב שאתה סמוכה לישיבה. היה סדר הלכה, לומדים הלכה, הוא היה הולך. שאלו אותו פה למה, אז הוא מריש לו אורח בבית. שאלו כל יום בבוקר אורח, אומר, אני חייב להניש כוס קפה לאשתי למיטה. כך היה נוהג. אז מבינים את האלגנטיות של האיש הזה. אז האיש הזה אמר, והיו חיי שרה, הפרשה הבאה. מה כמובן, אם אני עושה בסמוכים, מה כמובן הבעיה פה? והיא בעיה כשהוא עלה, נושא שאנחנו לומדים. איפה הייתה שרה בכל הסיפור הזה של העתידה? אז בחצי...
רב לא סיפר לה, מטרה שאומר. מה? שמה שהוא לוקח את יצחק ללמד אותו. הוא אומר, המדרש אומר שאז הוא בא אומר לך, שאני סיפר לשרה ש...
הרי, אתה רואה שאתה מסובב לי. בתחילת אותו שלך תפילה.
הוא סיפר, אמרו שהוא סיפר לשרה שהוא לוקח את יצחק.
סליחה, אני לא זוכר. אני זוכר שבמדרש כתוב ככה. קודם כל, לפי הרעיתות שלו כתוב, אברהם כאילו הגניב את... כמה בבוקר, תמשיכי, תמשיכי לישון, אנחנו יש לנו מישמר, אנחנו, יש לנו חברוסה לפני התפילה, אני יודע, מצא לה איזה תירוץ וכו' וכו'. לא זכו לי, אולי לא זכו לי, זה כתוב. אבל מה כן כתוב אחרי זה? שוב, הדושת מוחים. כיוון שמסופר על שרה, על אברהם יצחק, אברהם ובאר שבע, לא נזכר שום דבר מה הייתה את השרה. אמר רב אייזיק, עם המדרש הזה, ששרה שמעה שהייתה לאברהם, אבא אמינא, לשחוט את יצחק. וזה השטן, השטן אמר, כמעט זה נשחט, אבל הוא לא יכול לשקר, אבל לא. שרה ואברהם הלכו כל הדרך ביחד. כשחזן אמרו את הנפש שעשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים, שרה מגייר את האנשים, היה שיתוף פעולה מלא ביניהם. פתאום נודע לשרה את מסע הקטע. וחשבת רגע, איזה פער אדיר נפער ביני לבין אברהם. הוא עמד בניסיון עתידה, אני רוצה להשיג אותו, אני לא מוכנה, זה רומנטי. אני לא מוכנה שיהיה פער כזה בינינו. אז היא חשבה בדעתה, אם הקדוש ברוך הוא היה מצווה אותי, הייתי יכול לעשות את העתידה או לא? ומאיזו המחשבה הזאת פחה משנתה. אבל היו חיי שרה, זה אולי לא פשט, אבל זה אלגנטי, זה חמוד, זה באמת רומנטי. זאת אומרת, אנחנו רוצים להיות שווים כל הדרך. סתום, הקדוש ברוך הוא לא ביקש לנסות את שרה, הוא ביקש לנסות את אברהם. השרה בדעתה רצתה לסגור את הפער בינה לבין בעלה בעולם הרוחני, ומזה היא נפטרה. היו חיית וכמעט שנשחט, בשביל הכמעט הזה פרחה נשמתה. אוקיי, אז אני חוזר עכשיו ליסודות של הרמב"ן שביקר את הרמב"ם בצורה מאוד מאוד יסודית ואפילו דרסטית. אז מה כותב הבעיה? קודם הבעיה שלי נתמונה גם כנראה במחלוקת השונים זו, באיזה שפה הקדוש ברוך הוא מתגלה לבני אדם? בשפת המראות, אם נראה השם במראה, בחלום הדבר בו, בחלום, ואז מה? הוא יודע שזה חלום, הוא לא יודע שזה חלום. זה מה שהרב כותב, ויקרא אל המלאך השם מן השמיים. אז ראינו שהשאלה שנשאלת פה, ויאמר אלוהים אל אברהם, קח את בנך, אז היה דיבור, פתאום יש מלאך. מה זה המלאך הזה? המלאך הזה זה עוצמה יותר גדולה מאשר האור הבסיסי. זה עוצמה פחות גדולה, וכתן מי שישמע לזה, זה נדמה לו ככה או לא? בשעתו, היו כבר, זאת אומרת, מי שיקח אורות הקודש, אז יראה שבהקדמה כותב הנזיר, שבעמוד פלויני בחלק א', שם הפרק מספר מופלמתת, ואין שם כותרת, ויש שם נקודות, כמה נקודות לפני המאמר. אז כתוב בהקדמה של אורות הקודש, רמז לנשגבות שנידונו לגניזה. זאת אומרת, היה קטע שהחליטו, כנראה גם על דעת הרב, שאת הקטע הזה לא מדפיסים. כשהיינו לומדים אצל הנזיר, אז הוא היה מאוד מסודר, והספרייה שלו הייתה מסודרת לפי מדורים. ולכן היה כולו מלא ספרים, אז היה ש"ס, ראשונים, קבלה, תפילה, והעמוד הזה שלה, שהיה דברי קבלה, היה ליד הדלת. אז אני הייתי מסתדר לבוא לפני השיעור, יושב שם עם הגב לזה, וכשהוא היה מתחיל, הייתי שולף את אות הקודש, הייתי היה לו אות הקודש, שהוא לקח כרך אחד, פרם אותו לגמרי מהתניחה, ובין עמוד לעמוד הכניס דף ריק. ובדפים הרקים האלה הוא השמין את כל התקעים שהאורגינל שלהם שונה ממה שהוא הדפיס. וגם על מה שכתוב, אור אליהו עולה, רואה אני אור אליהו, אז כתוב, רואים אנחנו, כדי שלא יגידו כל מיני דברים מקורות כאלה, בסדר. כי הגעתי לדף הזה, ששם כתוב רמז מסגבות. והעתקתי אותו, וזה הייתה בעיניי מסתכלת. גנבתי, לא יבוא זו לגנב גנוב למה נפשו. אז עשיתי את זה. היום זה כבר לא נבע, היום זה מופיע בשמונה קבצים, בלי שום בעיה, אפשר לקחת את זה, לא צריכים לגנוב, לא עושים שום דבר. ושם כתוב, אני שומע את כל הטלפון מצלצל באוזניי. ואומר, א' ד' נוניות. לא כתוב לא השם ולא דלת, אלף דלת מינון. העיקר ירדתי כי לנביא שקר נדמתי? לומר דיבר בי השם ולא דיבר? מבהיל. אפשר להבין מדוע בשעתו אם היו מדפיסים את זה, היה ברור שזה הקוק הזה הוא נביא שקר, הרי הוא כותב בעצמו, מהשערים הייתה מלאה כרזות. היום גם קנאתם, גם שנאתם כבר עבדה. אף אחד לא פותח את השמונה קבצים האלה, לא יודעים, ויש שמונה קבצים, הוא נמצא בספרייה, אפילו שתי מהדורות, ראיתם פעם את הקטע הנוראי הזה, אבל נוראי, מכירים את האיש, עם את הרצינות שלו, אז הייתה לו איזה חוויה רוחנית. מה, איך? אז הוא דימה את זה, דבר מעניין, דבר שאתה לא יכול לראות לא את הרמב״ם ולא את הרמב״ם ולא את האחרים, מדוע כי הם לא ידעו מה זה טלפון. אז הוא אומר שמה שהוא שמע, מה שנדמה לו, זה משהו שבעולם שלנו אנחנו יכולים לדבר לצלצול של טלפון. כך היה לו הגילוי הזה.
לא יכול להיות שהיה צלצול טלפון באותו זמן, והוא...
יכול, שערי דמיון לא ננעלו.
לא, כי הרב אומר, מסביר בצורה הזאת, עם הקטע שכן אני רואה, או את הגחל של ירמיהו, שקרה משהו, והוא תרגם את זה בצורה הזאת, או שצלצל הטלפון.
אמרת את המילה הנכונה, תרגם. זאת בדיוק הבעיה. איך לתרגם אני יודע, אני רק לא יודע איך האורגינל. זאת אומרת, כל אחד מתרגם את זה לפי התרגום שקרוב אליו. מה זה תרגום? תרגום זה פירוש. כמה זה תרגום בגימטריה? זה לא פטנט שלי. פטנט של ספרי קבלה. תרדמה. תרדמה. זה כתוב בפרש מילים. בריש מיני של הרב, אז הוא כותב תרגום בגימטריה תרדמה. התכוון לומר שזה רדום, אתה ער, אתה יודע, אתה טשטוש, עוד משהו שאתה שומע, משהו לא צלול. אז ככה הוא אומר, תרגום בגימטריה תרדמה, משהו. זה, איפה יש לכם במקרא הרבה דוגמאות של משנים של דוגמאות. אתם לא זוכרים, אני אגיד לכם, בזכריה. בזכריה יש שם, כבר לא מדבר על הנועה. יש בזכריה, אני עומד בין ההדסים, סושים, ברונים, אדונים, שרוקים, כל מיני סיפורים כגון אלה. ומופיע בזכריה עוד איזה ביטוי. שאלו נא את הנביאים הראשונים. הביטוי נביאים ראשונים מופיע פעמיים בזכריה. וכמובן זה לא הנביאים הראשונים שהמציאו הפורחים וכתבו על זה נביאים ראשונים. שם כמובן הנביאים ראשונים למה? לנביאים בית ראשון. אז יש שם מחלוקת מפרשים, אבן עזרא, אברבנאל, ברד"ג וכו' וכו'. למה יש ריבוי של מראות דמיוניים, כאיש אשר יאור משנתו? מעירים אותי? הנביא, הנביא מתאר חוויית נבואה, והוא אומר כאיש אשר יאור משנתו. זה לא הייתה שינה, אבל זה היה הדבר הקרוב ביותר לתפיסה שלו בשביל לבטר את החוויה, כמו שאתה אומר, היה לו את הטלפון. אז נביאי בית שני, לעומת נביאי בית ראשון, הייתה דרגה כנראה נמוכה יותר, כך אמרו חלק מהפרשנים שם, ולכן הוא ראה כל חלומות, ולכן הוא ראה דמיונות, ולכן הוא ראה מראות. כאילו יש כזה בדניאל, זאת אומרת, יש שם, זה עדות למשקל של הנבואה ולמקום של הנבואה. אבל כל הבעיה כאן כמובן, מאיפה מתחילה? מדברים באנשים שעברו חוויות שאין להם מילים בשפה המדוברת לתאר אותם. בין ש... כמובן, מהי הסיסמה הבסיסית של הנבואה? כה אמר השם. מה זה כה? כמו. למה אתה לא אומר לי ישר? מה אתה אומר לי כמו? כה אמר השם, כה אמר השם. אז רש"י כבר בראש פרשת מטות אומר שכל הנביאים נתנבאו בכה. יתר עליהם משה שנתנבא בזה. מה ההבדל בין כה לבין זה? כה זה כמו, כמו, בדומה, תגיד ישר, אני יכול להגיד ישר, רק משה רבנו זה מה שנקרא אספקלריה מהירה, וזה כבר הגמרא המפורסמת שם ביבמות, שביבמות מבית נדמה, שכל הנביאים התנבאו באספקלריה שינה מהירה. מה זה, מה פירוש המילה אספקלריה?
מרה.
מרה, איך מרה עובדת?
חזירה האור.
יסורים. ושמים, ושמים בריאה גוף אטום, שחור, נייר כסף או משהו כגון זה. ואז, מה קורה בזכוכית שאין אחריה גוף אטום? אתה רואה שקוף, אתה רואה בצד השני. משה רבנו מתנבא באספקלריה המהירה, פירושו של דבר יש זכוכית, מי שלמד קצת שמונה פרקים לרמב"ם בפרק השביעי, במחיצה ועניינה. אז שם הרמב"ם מסביר שהזכוכית הזאת היא המחיצה בין האדם לבין הקדוש ברוך הוא. אז חסידים אומרים בצורה של משל, כשאדם מסתכל על העולם ומבעדו יש לו כסף, נייר כסף, אז מה הוא רואה? את עצמו. מי שמחפש את הכסף הוא רואה את האינטרס שלו בדבר הזה. אבל זה עמוק יותר. כשהוא מסתכל בראי, הוא רואה את עצמו, מה פירוש? דברו איתי, אני אפילו לא בימים של משל, זה סובייקטיבי. הוא רואה את עצמו. יש ביחזקאל, אני מפליג לנסות את עצמו, אבל הם יסודות לא חשובים, יש ביחזקאל ביטוי שם לכל נביא. איך קוראים ביחזקאל?
בן אדם.
בן אדם. למה קוראים בן אדם? אז הפירוש המקובל הוא, כיוון שהוא התנבא וראה מעשה מרכבה, אז ביסוד הזה של מעשה מרכבה, אתה חושב שאתה גואל? אתה בן אדם, אתה בן אדמה. כאילו להזכיר לו. אז כמובן, מה קשה לפירוש הזה? גם ישעיהו, גם ישעיהו ראה מעשה מרכבה. למה לא קוראים לישעיהו בן אדם? איפה התנבא יחזקאל? עוד פעם? איפה? על הנהר כבר. על הנהר. הוא עמד על הנהר. ומה כתוב שם? נפתחו השמיים. איפה כתוב? נפתחו השמיים והרי מראות אלוקים. אתה שומע את זה פעם בשנה, בשבוע, ואז אתה כבר קצת מנמנם שהיית במשמע בלילה, אתה לא זוכר. מי שביחזקאל, לא כתוב שהוא מסתכל לשמיים, הוא מסתכל במים. הוא מסתכל במים, והוא ראה במים, את ההשתקפות של נפתחו השמיים. הוא רב, בן אדם, בן בניון. אותו, הוא השתמש במראה, מה אם שמשו לו מראה? זה יש בפירוש של אבן כספי, שכך הוא מסביר את זה. זה פירוש נפלא מאוד, ולכן אומרים לו כל פעם, בן אדם, ההתבוננות שלך היא התבוננות של... ונראה לך כה אמר השם. והן אנחנו יודעים מה מונח מתחת לכה. אז כל אחד לפי הדרגה שלו מבין את הדבר הזה. אז להסכה למור את הישראל הזה מרשים.
וכשהוא רואה כיבוד בני אדם, זה את עצמו.
בבקשה.
במעשה מרכבה, כשהוא רואה כיבוד בני אדם,
אמרה בחגיגה מספרת, אמרה שם נזרת איך לדבר מעשה מרכבה. מעשה בתינוק אחד, שהיה דורש במעשה מרכבה, והוא דרש בחשמר. אם תבדוק בספרי תשובות בהלכה, תראה שבראשית התקופה מדברים על הכוח האלקטרי, הכוח האלקטרי. גם הרב קוק השתבט בכוח האלקטרי. מראו את התשובה, לא כתוב חשמר. המילה חשמל היא אחת מהמילות הסתומות. וחז"ל אמרו חשמל, פעם הוא חש, פעם הוא שותק, ופעם מל, פעם הוא מדבר. זו מילה סתומה. השאלה שלך זה נקודת המוקד. כי מה הוא ראה במעשה מרכבה למעלה למעלה? הוא ראה דמות, שם כתוב דמויות, כמראה אדם. יש לה כזאת ברוח, יש לה כזאת ברוח עיניים, מה פירוש כדמות? אתה לא יודע מה זה. אבל אם אתה תפסת בקדוס ברוך הוא דרגה של אדם, אז הוא מדבר אליך בן אדם. הוא מדבר אליך כמו שאתה רק תפסת אותו, כך הוא לעומתך. זה מגביל את התפיסה לסובייקטיביות. זה הדבר, זה משה רבינו, זה הראייה האובייקטיבית. רש"י שם אומר, כל הדברים כולם נדברו בעצמם דרמי. כלומר, אומר רש"י, נדמה להם שהם רואים. ומשה רבינו יודע שאינו יודע. שמעת אדם יודע, וזה משה רבינו. כל זה מביא אותנו לדרכים המיוחדות שבהם הקדוש ברוך הוא מגלה לבני אדם. והרב היה לומד כל יום 10 פרקים בתנ"ך. בלי פירוש, קורא, בניגון. הבר ילבי הכיר אותו, שם אותו. אז הוא אמר לבן שלו, הוא כבר לא חי הבן שלו, הבן של הנכד למד פה בישיבה. הבן שלו היה צעיר, אחר כך הוא היה רב בפרדס חנה, נפטר. והוא היה לומד עם חברותא, קראו לו שלו זלמן אוירבך. השניים היו לומדים חברותא בעץ חי. בגיל 15-16, אמרנו חכם לבן אדם, סגירת שמיים, תלכו, תשמעו איך הרב קוק קורא פרק בתנ"ך. הסדר שלו היה בדרך כלל בצהריים היה לומד. אז בהפסקת הצהריים בעץ חי, הם היו רצים ממחנה יהודה לבית הרב, והיה להם תורנות להציץ בחור של המנעול. אז הוא אמר, תגמור, עכשיו הגיע התור שלי להציץ במנעול. רק לשמוע איך הרב קוק קורא 10 פרקים בתנ"ך. כשהוא קרא את הפרטים הללו, איך הוא הסביר לעצמו? איך הוא הסביר ויאמר השם? איך הוא מדבר? איך הוא הסביר את בא לבקר את החולה? איך הוא הסביר את מלאך מן השמיים? אני עכשיו אקרא משפט אחד. ברוב הפעמים, הנבואה שלו באה בהופעה של מלאך, היא יותר נאצלת ויותר גבוהה מזו שבאה בהופעת מלאך. אז אתה שומע שיש הוא שוב דיבר בשלילה. נבואה שלא בהופעה של מלאך, לא כתוב באיזה הופעה, כן. ויקרא אל המלאך מן השמיים, דרך כלל מלאך זה דרגה נמוכה יותר. אבל יש גם, עכשיו אומר, אבל כאן לפעמים יש חריג, אבל יש גם כן מאורעות כאלה, שהופעתו של המלאך היא משלמת הנבואה ומאדירתה. אז הוא אמר, כאן יש פנינו חריג. הייתה פנייה אל אברהם אבינו, עלהו לעולם, ודאי גם בדרגה מסוימת שאני לא יודע איך זה, איך הוא מדבר, איך הוא מעודד, איך הוא מסמן. אני מסתבר את הכל במילים אנושיות, אבל הרי אני מדבר פה על העל אנושי שפורש, פורש לתוך האנושי הזה, ליקי במשבוד זה. אז הוא אומר, כל מקום שיש מלא זה דרגה נמוכה. כאן יש דרגה מיוחדת במינה, חריגה מן הדברים האלה. בשביל להבין את הקטע הזה, לכן אמרתי, אני מרגיש שלא מצינו את זה, מכיוון שיש פה יסודות גדולים בדרכי הנבואה שמשמעם הדרכים שבה הקדוש ברוך הוא מתגלה אל בני אדם. והגילויים האלה הם בפנים רבות.